שלום, שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
לא רע, לא רע בכלל, והפעם את מביאה איתך מבחר מגדניות לבונבוניירה. בעצם אנחנו קצת ננטוש בתור התחלה את העיתונים הישנים, ותספרי לנו על חוויות.
כן, אנחנו... זה אפילו יהיה בהלימה, זה אפילו יהיה בהלימה עם, עם, עם כל מיני דברים, עם העיתונים הישנים. אז תראה, אנחנו, אתה יודע, אני באמת מתאפקת לא לדבר איתך כבר כמה ימים, כדי לא לספר לך את כל ולשמור באמת את כל הסיפורים לתוכנית, אבל אני ריאנתי השבוע, אני עושה ספוילר לכתבה שתתפרסם, אני חושבת שתתפרסם במעריב, אני חושבת שזה יהיה בשבוע הבא של מעריב, אל תתפסו אותי במילה, אני כמעט בטוח בשבוע הבא.
שבוע הבא זה יום שישי.
ריאיון עם נורית, ביום שישי הבא, כן, המוסף, עם נורית גפן. עכשיו, תשמע, כשאני מקבלת כזה ריאיון ליד, אני אומרת, אוקיי, אני הבן אדם הנכון, עכשיו, זה מצחיק כי... נכון, קודם כל, באמת הטריגר לכתבה, זה סדרה חדשה של כאן 11, שקוראים לה הד קולך, שהיא משתתפת בה, ופה אני באמת לא עושה פרסומת לסדרה, כי האמת שאם לא הייתי צופה בשלושת הפרקים הראשונים של הסדרה, שעכשיו ממש נראה לי עולה השבוע, אז אתה יודע, זה לא היה בונבוניירי, אבל הסדרה הזאת, זה בעצם כאילו היא מלאת רפרנסים לחבורת לול, אני לא יודעת, אתה יושבת
רגע, על מה מדברת הסדרה? למי שלא מכיר.
אז הסדרה זה על בחור שאבא שלו היה זמר מאוד מפורסם בשנות ה-70, הם היו איזה צמד של זמרים, והבן שלו, עכשיו הנכד בעצם של הזמר המפורסם הזה, ארי שמר, אז הנכד הוא הופך להיות איזה סטאר גדול, משחק את איזה בחור שהיה באחד הכוכבים הנולדים האחרונים, ברח לי השם שלו, סליחה, וכאילו הוא מצליח, וכאילו הצלחה בעצם קפצה דור, שבעצם הבן של ארי המפורסם קובי לא מצליח עם המוזיקה שלו, כמו שאבא שלו הצליח, וגם לא כמו שהבן שלו הצליח. עכשיו, את כל המוזיקה לסדרה הזאת כתב שלומי שבן, שבעצם אי אפשר אבל בסאונד לטעות שיש שם סאונד של שבלול. אני איך שראיתי, ראיתי, נשלחו לי באמת מיחס הציבור כזה לקראת הרעיון, באמת לצפות בשלושת הפרקים הראשונים, וכבר בפרק הראשון אני אומרת, אוקיי, האם זה בני ואסף אמדורסקי, כי הוא הופיע בצמד? האם זה אריק איינשטיין? האם זה, אתה כאילו יושב ואומר, אנשים כמונו שהם בעצם מאוד מאוד פריקים של באמת סוף ה-60s, תחילת ה-70s, בתרבות הישראלית, לא יכולים להתעלם מהרפרנסים האלה. סאונד של, ממש סאונד של שבלול, זה פשוט מדהים, יש שם איזה שיר, שיר הנושא בסדרה שקוראים לו לוקסנבורג, אני ישר עפתי לפראג של אריק איינשטיין, וכמובן זה באמת, עוד יותר שמחתי שזאת הסדרה שהיא משחקת בה, כי כאילו, אתה יודע, זה הכין את הקרקע לכל הרעיון הזה, והכי מצחיק, אתה יודע, בגלל שאנחנו פריקים של העולם הזה, אז אמרתי, אוקיי, יש פה כמה ידיעות שגם דיברנו עליהן בתוכנית הזאת, והנה הזדמנות שלי לאמת את הידיעות שהיו בעולם הזה מול נורית גפן המקסימה, באמת. אני, כל מה שאני מספרת פה זה לא יהיה ספוילר לכתבה, כמובן. אני אספר פה גם דברים שלא נכנסו בסופו של דבר, כבר כתבתי את הטקסט הזה אתמול בלילה.
כן, צריך לומר שהסדרה עולה 3 ימים אחרי שאנחנו... אגב, לא צריך לפחד, אני רואה שאת אוהבת לעשות דברים אחרי סדרות טלוויזיה וזה עובד, אז בואי גם אנחנו נדבר על הסדרה הזאת. אני מדבר...
לא, כן, כן, כן.
אז היא עולה ב-22 בנובמבר 2021, אנחנו 3 ימים לפני מקליטים, וזה באמת סיפור ענק, הלהקת שני המנשה, בעצם 3 דורות של מוזיקאים, והנכד זה אורם רמי, שבאמת מוכר מהכוכב נולד של אלאלי, נכון?
נכון, בדיוק, מקסים, שחק מעולה, באמת יש שם שחקנים נהדרים, אבל, ושוב, ראיתי רק 3 פרקים, יש 10 פרקים לסדרה הזאת, אני כמובן אצפה, מה שנקרא, כאחד האדם עכשיו, אבל לקראת, אתה זוכר שסיפרת לי לפני כמה זמן, אני פתאום לא זכרתי אם זה באמת קרה, שאתה הזנת שוב לחומר טוב.
ודאי, אני תמיד מאזין לזה. תמיד מאזין לזה כשאני משועמם, אך שמעתי אותו ברצף, ותמיד ניגש לפרקים ספציפיים, וזה תמיד הפרקים שאיכשהו כוללים את יונתן ונורית גפן, נורית מקובר במקור, שהייתה פקידה במקורות, נדמה לי.
כן.
היא נחשבה לדבר הכי יפה. כן, כן. היא נחשבה לדבר הכי יפה אז. והחיים שלהם היו חיים מגוונים, הייתי אומר.
נכון. עכשיו, זה ממש מצחיק, כי את הספר, את חומר טוב אני קראתי באמת כשהוא יצא לפני כמעט 20 שנה, אפילו לדעתי טיפה יותר, או קצת לפני 20 שנה. ואתה יודע, זה משום מה זה לא זכרתי שעברו 20 שנה, הוא באמת תמון בי, ואז חבר המליץ לי ככה לקראת הרעיון לקרוא אותו שוב, לא מצאתי משום מה גרסה מודפסת שלו בהישג יד, והחלטתי להזין לזה. וזאת, עידן, הייתה אחת החוויות באמת הכי טובות. אני ממליצה לכם להזין דווקא.
רמי ברוך באייקאסט? לזה. על זה את מדבר.
רמי ברוך, כן, רמי ברוך באייקאסט. קודם כל, רמי ברוך גם בונבוניירה בפני עצמה, אבל משהו בקול שלו מזכיר את הקול של יונתן גפן. וזה היה באמת 7 שעות של קסם ש... שמעתי אותם בדרכים, יצא לי להיות הרבה על הכבישים השבוע, ואני פשוט, אני כל כך נהניתי, אני אמרתי שזה באמת ספשייל בונבוניירה בפני עצמו הספר הזה, אז קודם כל זאת באמת המלצה, וזה מצחיק, ובאמת ישבתי עם נורית, ישבתי את 3 שעות בבית קפה תל אביבי, ו... באמת אני חושבת שזה החזיר לי פתאום את הפשן הזה באמת בעבודה העיתונאית. יש רעיונות כאלה שעושים לי את זה, ואני מודה שזה הרבה זמן לא קרה לי, והייתי צריכה כזה, זה בוסט בונבוניירי. והנה, כחלק מהרעיון היא כזה מספרת לי, שבאמת היא נפרדה מיונתן 3 פעמים, ואנחנו מדברים ככה על הפרדות. שוב, לא הכל נכנס לכתבה, אז אני מרשה לעצמי לפתוח פה סוגריים על המון המון חומר שנשאר בחוץ. ואז היא אומרת לי שאחרי הפרידה הראשונה הוא עבר לגור עם מישהי מאוד מאוד מפורסמת, עכשיו אני לא ידעתי, עכשיו היא לא אמרה את השם שלה, כמובן, ואז היא מספרת שהם נשארו חברים, והיא המשיכה לעשות לו כביסה, ויום אחד הוא נתן לה את הכביסה שלו, הוא כבר גר בכפר, והיא פתאום קולטת, רואה חולצה של בחורה, ואז היא אומרת לו, תשמע, יונתן, אני בכיף עשה לך את הכביסה, אבל אני לא רוצה לחבס את ה... למרות שאני אוהבת את החברות שלך, אז אני לא רוצה לחבס גם להם את הבגדים. ואני כמובן רצתי לעולם הזה אחר כך אחרי הרעיון כדי לשמוע מי החברה, ומי החברה? ענת עצמון.
די.
לא אחרת, מאשר ענת עצמון. אבל ענת עצמון, בנעוריה, זאת אומרת, ענת עצמון, כשהיא הייתה ממש צעירונת, לדעתי, בת 20,
מה זה אומר? איזה שנים? על איזה שנה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 77, אני חושבת, משהו
כלומר,
כזה.
כלומר, רגע לפני הסכימו לימון, רגע לפני הפריצה הגדולה שלה.
כן, כן, אנחנו מדברים ממש על, ממש על, על השלהי זה, ועוד משהו שככה פתאום עשה לי שכל בכל התקופה הזאת, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על 70s, על התקופה הזאת כתקופת ה-70s, והיא תקנה אותי, זה לא ה-70s, זה סוף ה-60s, תחילת ה-70s, בשנת 81 לצורך העניין כבר התחיל גל החזרה בתשובה באמת של
אז אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, מי שבלבל אותנו היה יונתן גפן עצמו, כי יונתן גפן בספר, ולכן גם את התבלבלת כמוני, הוא מדבר על שנות ה-70, ואני מסכים עם נורית גפן, כי על מה אנחנו מדברים בבונבוניירה? על 67 עד 73, וגם אצלם, וזה נכון. יונתן גפן צודק בהגדרה שלו, בין המלחמה הטובה למלחמה הרעה. אז אני מסכים איתה. אני חושב שזה היה אזור 69 עד 72-3.
נכון. אלה היו באמת השנים, ואתה זוכר שלפני שתי תוכניות אמרתי לך שאני פתאום משהו לוקח אותי גם בעולם הזה לארכיונים של דווקא לפני מלחמת יום כיפור, ולא הבנתי למה זה מושך אותי באמת, הטקסטים שם, הבונבוניירות שם באמת קצת מוציאות אותי אולי מהילדות שלך ושלי, של ה-80s הקלאסי, שזה כמובן תענוג בפני עצמו, אבל פתאום הבנתי שכל הג'וס והרכילות הזאת שאנחנו מתרפקים עליה היא מאז. ועוד משהו מצחיק שככה עלה, גם עלה לי מהספר וגם גם ככה עלה לי מהרעיון, שפתאום שמעתי יותר על דווקא על חבורת הנשים ולא חבורת הגברים. אתה יודע, גם יונתן אומר בחומר טוב, אז הוא אומר שהגברים בעצם לא ישבו וחשבו שהם עושים איזו אמנות גדולה שתישאר לנצח. הם היו רוב הזמן מסתולים ומסוממים כאילו, באמת מתחת, ואתה יודע, ויצא להם טוב בסופו של דבר, אבל גם נורית אומרת את זה, אגב, בריאיון, שהם בדיעבד רק, בזמן אמת הם לא הבינו שיש דיכוי באמת כל כך גדול של אנשים שם, אבל אם תסתכל, אתה יודע, אפילו לא עליה, רק על, היא לא הזכירה, זאת אומרת, היא לא הכניסה את עצמה בפנים, אבל זה כמובן גם היא, אבל אפילו לי חנוך וברוריה דוידזון וטליה שפירה וכל ה... ונועה אשכול, זאת אומרת, זה נשים
בואי נפריד, לפי הספר, טליה שפירה ונועה אשכול, היו נשים שהצליחו להיות בצד השני של הנשים האחרות שהזכרת, שהן היו חלק מחבורה, ששוב, כיוון שעכשיו אנחנו מדברים על אנשים אמיתיים, ואת פגשת אחת מהם, אז אני פתאום אני מתמלא עקבות, אז אני לא רוצה לדבר בבוטות,
כן.
אבל נדמה שאנשים שאינן טליה שפירה ונועה אשכול, פחות סבלו, הן היו נשים אולי, כלומר, טליה שפירה ונועה אשכול היו נשים יותר חזקות שלא נכנסו לתוך המדמנה, ויונתן גפן מספר על אשתו הראשונה של גברי בנאי, אוקיי?
כן.
אורנה בנאי, נכון?
נכון, אורנה
כן,
בנאי.
אורנה בנאי, לא אורנה בנאי,
לא, לא, נכון.
והיא מספרת ואמרה לו שם, פעם חשבת שאם יש לך משהו יפה, את צריכה לחלוק אותו. כלומר, פרשנות שלי, אם יש לך גוף יפה, תהיה ערומה ותשכבי עם אנשים.
נכון, נכון. הוא גם אומר את זה, ובאמת מדברים שזאת הייתה הנורמה, וכאילו, אתה יודע, בזמן אמת הם לא הרגישו את הדיכוי, זה משהו שהורגש רק אחר כך. זאת אומרת, אתה יודע, במקרה של נורית, באמת במשבר שקרה המון המון שנים אחרי זה, אבל, ושוב, אני לא יודעת לגבי נשים אחרות, אבל אתה רואה שבסופו של דבר, גם לי חנוך הפכה להיות... אשת קריירה מוצלחת, ואתה רואה כאילו את כל מי שהיה שם, החבורה הזו, לא רק חבורת לול, קוראים לזה, אני קראתי לזה חבורת לול המורחבת, אפשר אולי לקרוא לזה כך, כי הם זה, 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 זה כמה חבורות שהיו ביחד. אבל אתה יודע, באמת משהו סקרן אותי, ועשיתי, פתאום התחלתי לפתוח סוגריים, ככה בתחקיר שעשיתי ל... על כל הדמותם של אריק ואורי. הדמויות המעניינות, אתה יודע,
כן.
בעיקר. ומצאתי שתי כתבות, באמת סתם, אתה יודע, זה לא קשור לכתבה, אבל זה פשוט קפץ לי כי עשיתי חיפוש. ואני רוצה לספר לך משהו כזה, הנה, תראה, בשנת 67, שנת 67 אפשר לומר שאורי זוהר היה די בסיאו. אבל הנה כתבה מהעולם הזה, בשנת 67, זוהר דואך. עד כה זה קרה בחלומות הבלהות של אומנים ששתו יותר מדי לפני שהלכו לישון בשעות הקטנות של הלילה. השבוע זה קרה במציאות. קהל אלפים התקומם נגד בדרן שעמד על הבמה, שפך עליו קיתונות של דברי גנאי ולעג, ולא היה חסר הרבה כדי שמישהו מן הקהל יתנפל על הבדרן האומלל ויפגע בו פגיעה גופנית. האיש הזה קרה לו השבוע, אורי זוהר. במשך שנים מתנהג הקהל הישראלי שוחר הבידור ככבשה תמימה. הוא נהר לכל מופע, בכל מחיר, הוא צחק בצייתנות כשאמרו לו לצחוק, מחא כפיים כשאמרו לו למחוא. אם הבדיחות נראו כתפלות או התוכנית כקלושה, אמר לעצמו, בוודאי אינני מבין בזה. הבדרן מבין יותר טוב. באווירה זו התפשטה בחוגי הבידור תופעה של זלזול בקהל שהחל גובר בהפקרות. תוכניות נקבעו כלאחר יד, המחירים נעשו מפולפלים יותר ויותר, אנשים נדרשו לשלם 10 ואף 15 לירות כדי לראות את הבדרן בהופעתו, נהנה מעצמו על הבמה, לשמוע כמה בדיחות גסות. אחד מן העיקרים, מן הפרוספריטי הממושך היה בעצם אורי זוהר, שהגיע להכנסות של אלפי לירות בערב אחד. תמורת זה נתן לקהל את עצמו. זוהר צעיר מוכשר שהצליח על הבמה הקלה בצל ירוק ובסרטים על איזה מזרח, היא ניסה את כוחו כבדרן יחיד בערבים של החמם, כמעט קראתי החמאס. הוא נעזר בבדיחות שנקלטו פה ושם ושנראו אז נועזות, וכשלא היה לו מה להגיד, היה מחליק את שערו, פונה את הקהל ואומר את המשפט שכולנו מכירים. נכון שאני
אני
יפה?
כן, בטח.
אני יפה? בקיצור, זה עבד לו תקופה. בדקות הראשונות של שנת 1967, זה אומר, משמע בסילבסטר, בתוכנית חצות של אורי זוהר בהיכל התרבות בתל אביב, קהל של אלפים נערי לאולם, שילם 15 לירות לנפש, מילא לא רק את 2,500 המקומות של האולם, אלא גם את המעברים, כי לא היה מה לעשות, ומי שלא הוזמן למסיבת הסילבסטר, הרגיש צורך דחוף להתבדר. אורי זוהר עשה את מה שהוא תמיד עשה, אלא שהקהל ציפה ליותר, הוא ציפה לתמורה מלאה לכספו, הוא ציפה לגלה של סילבסטר, שיצדיק את תסרוקות ההדר של הגברות, מלכות הערב של הגברים, הוא לא היה מוכן לבלוע את הבדיחות הנדושות, את השחצנות ואת לטוטי הילדים, והוא נשאר קר וקרירותו השפיעה יותר ויותר לרעה על זוהר, ואז בהפסקה מישהו צעק, אל תעשו ניסיונות עלינו. ואורי זוהר עלה על הבמה ואמר, זה לא פייר, אני כאן באור ואתם בחושך, נראה שמישהו מכם יעלה על הבמה. ואז גבר בגיל העמידה, סולידי ותרבותי, קיבל את האתגר. הוא עלה על הבמה, הציג את עצמו כגזית, ואז עשה זוהר את הטעות הפטלית שלו. הוא המשיך להיות שחצן, והחל מתבדח על חשבון האיש. הוא עשה לו מה שעושה היום, מה שעושה נער ציון וכאלה. הקהל התקומם. נסער מן האלבון, גזית ניגש אל המיקרופון, הכריז בשקט, מר זוהר, יש לי הרגשה שאתה חושב שכולנו טיפשים, אתה טועה. ואורי זוהר נראה כמו בלון מנוקף, בעולם הזה כותבים בלונים, א', ידידו דן בן אמוץ ישב באולם עלה לבמה, בניסיון נואש להציל את חברו, הוא ניסה להסביר כי מה שאורי זוהר הציג היה סלאפסטיקס, שאומנם לא נוסע עדיין בישראל, 1967 יש לומר, אבל זה מקובל בעולם, ואז הרגיז את הקהל שצעק שילמנו כסף טוב, אל תעשו ניסיונות עלינו, וזה פסיכי, זאת אומרת, זה נורא. כן.
אני רוצה
זה
להגיד
נורא.
לך משהו על העניין הזה, אני חושב שעל התקרית הזאת, אבל יכול להיות שמדובר בתקרית אחרת, בכל אופן על אירוע דומה, מדבר גדי יגיל, כן. בפרק שבין 67 ל-73, בסדרה של מודי ברון וענת זלצר במדינת היהודים, והוא מספר על כך שאורי זוהר עלה לבמה, ופתאום כל הכישרון שלו, כל האיכות שלו, לא עבד, והוא עושה תנועה כזאת עם היד, שהוא מתיח את ידו, את גב ידו השמאלית בחף ידו הימנית, ואומר גדי יגיל, כן. לא עבד. ואורי זוהר פרש מהנחיה באותו רגע, והתמקד ביצירת כן. סרטים. ואז כן. האיש הזה, שהיה חלק מתרבות החלטורה, הם פשוט חילטרו. היו כל מיני צירופי אומנים, נבחרות של אומנים, אמר ססי כן. קשת באותה סדרה, אני הופעתי עם קוף. כלומר, אנשים שילמו כספים אז, כדי לראות את אותם אומנים, ואצל אורי זוהר אז, באירוע ספציפי, זה לא עבד. גם רבקה מיכאלי מתייחסת לדבר הזה, וגם לדעתי יורם גאון, גם בשאלות אישיות עם אגמון באותם שנים, זה חלטורה, הם עולים לבמה, הם שרים חומר ממוחזר, וכאילו באמת לא אכפת להם מהקהל. כי כאילו אמרו לעצמם המפיקים אז, תעשה ככה, כן. ככה, תבין פה משם, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ועובדה שזה לא עבד, כי כמו שאומרים, האנשים לא מטומטמים. אגב, אם תרשי לי מאמר מערכת קצר, אנשים גם לא מטומטמים בזה שהם רוצים מהדורות חדשות קצרות. זה כבר בעתיד, זה לא בבונבוניה.
נכון.
אני מאוד מקווה שהרשות השנייה אכן תקצר את מהדורות החדשות, ואני מקווה גם שפרנסת חברנו לא תיפגע, כי למרבית חברות החדשות יש שם גם אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות, ושם צריך למלא בתוכן כל היום. וזה לא חייב להיות לנו על הפריים טיים. בגרמניה, למשל, הפריים טיים מתחיל ב8:15. 8:15 בערב. בארצות הברית ב8.
מדהים.
אז בישראל הוא כן. יכול להתחיל ב8:45 או ב9, לא יקרה כלום.
כן.
זו אגב, שוב אני חוזר, זו תוך הזדהות שחברינו לא ייפגעו בפרנסתם. ואני לא חושב שמישהו ייפגע. אם משדרים חדשות מ3 אחרי הצהריים עד 9 בערב, נדמה לי שלכל חברנו וגם לדורות שאחרינו יש הרבה מאוד פרנסה בתקשורת הזאת ספציפית.
לא, אני, נכון, לא, אתה צודק ממש, אני חושבת ש... תראה, בוא נקשר את זה גם למהדורות חדשות של פעם. אתה יודע, זה במערכות בחירות זה קרה. אני חושבת שכל מצבי החירום ומערכות הבחירות, אז אתה יודע, ומשדרי הרצף, התחילו לנצל את זה. הרי פעם לא היו משדרי רצף, וגם במערכות בחירות, וגם במלחמות, ובכל דבר כזה, לא ראית חדשות 24/7. וזה נהיה כמו, מה שנקרא, כמו הסמים של חבורת לול, אתה יודע, אתה לוקח אחד, אתה כל יום על קוקאין. סליחה על הרפרנס, אבל אבל אתה יודע, ואנשים גם מתמכרים, למרות, אתה יודע, אז הקהל היה שבוי, היום הקהל לא שבוי ויש אלטרנטיבה, ואני חושבת שאנשים גם מצביעים בשלט, סליחה על המשפט הקלישאתי.
מצביעים, אנחנו רואים, אבל, ירידה מטורפת
ברייטינג. אבל יש, כן, 5% רייטינג על החדשות, זה, 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 זה מטורף, ואני מודה, שוב, אתה יודע, אני לא חלק מהטלוויזיה, ובעולם לא רציתי להיות חלק ממהדורות החדשות, זה ממש לא היה, זה לא היה וזה עדיין לא הקטע שלי, ויש לי חברים שם, וכמובן שאני לא רוצה לפגוע בפרנסתם, אבל אני חושבת שזה באמת, באמת, זה באמת הגזמה. זה הגזמה, זה קצת התעללות בצופים, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו מדברים רגע על הבידור, זה נורא מצחיק, כי הרבה אנשים אומרים את זה על הבידור של היום גם. היום, אתה יודע, אין כל כך האומנות והבידור היום, באמת, אני גם כל כך הרבה שנים כבר מחוץ לתיאטרון ומחוץ לכל הפעם, כשעוד הייתי בתיאטרון, אז עניין אותי גם מה קורה מסביב, וכל הפרינג' ואני מודה שהיום אני מאוד מאוד מנותקת מזה, אני לא ממש יודעת מה קורה אם לא שולחים לי ואם לא אומרים לי. אז אתה יודע, זה כמו דוד טופז כזה להמונים, כנראה שזה תמיד היה, אבל זה מוזר, כי הקהל אוהב את זה.
אגב, דווקא לכאן אפשר להחמיא בהקשר הזה, שהם מסיימים את המהדורה ב9. ואז מתחיל פריים טיים של 3 תוכניות, לפחות. נכון? לא תוכנית אחת. שאחרי זה משדרים אותם בשידור חוזר עשרות פעמים.
לכאן גם אפשר באמת להחמיא על תוכן באמת מדהים שהם עושים, ואתה יודע, אין לי פה שום, אני לא עובדת שם, אני לא קשורה אליהם, ואני לא חייבת לפרגן להם, אבל באמת, הנה, כמו הסדרה הזאת לצורך העניין, אחי מגיע להם את כל הפרגון, אני עובדת בגוף תקשורת מתחרה, אבל אני עדיין חושבת שהם עושים אחלה עבודה. אגב, בניגוד לאורי זוהר, אז תראה, אריק איינשטיין, מצאתי באמת ידיעה שהייתה מקבילה, אומנות אינה תחרות כדורגל, גם אנחנו מדברים פחות או יותר על אותו טווח של שנים, ברגע האחרון ממש נלקח שלמה ארצי מתחת לחופה, כדי לקבל את האוסקר הישראלי כזמר השנה, אחרי שאריק איינשטיין סירב לקבל את הפרס, מפני שאומנות אינה תחרות כדורגל. אז רק מעטים מבין האלפים שמילאו, ביום חמישי האחרון את היכל התרבות בתל אביב, שם נערך טקס חלוקת כינור דוד למצטיינים מבין אומני ישראל, הבחינו במה שהתחולל מאחורי הקלעים. המאורע שהפך להיות למעמד האוסקר הישראלי, שזה מצחיק, כמעט ועלה על סרטון, שרת החבורה שמעון פרס ברך את הזוכים, הזכיר את שמו של אריק איינשטיין כמי שנבחר, זה קצת יותר מאוחר, הזכיר את שמו של אריק איינשטיין כמי שנבחר לזמר השנה, ואותה שעה המתין מאחורי הקלעים הזמר שלמה ארצי, שעמד לקבל את כינור דוד כזמר השנה. ארצי הוזעק להיכל התרבות כמה שעות קודם לכן, ישר מטקס נישואיו שנערך באותו ערב. הוא הגיע להיכל התרבות עם קלתו שהייתה לבושה עדיין בבגדי כלולות, הוא לא ידע עד אז שהפרס הוענק לו בלית ברירה, שזה דבר הכי מבאס בעולם. אחרי שהזוכה המקורי בו במשאל הקהל היה בעצם אריק. אריק קיבל את ההודעה על בחירתו כזמר השנה 3 ימים לפני הטקס, אולם הוא החליט שלא לבוא, הוא ישב וכתב לאורחי התחרות את המכתב הבא. מצאתי לנכון לשלוח לכם מכתב זה על מנת להסביר מדוע אני מסרב לקבל את כינור דוד. ההתנגדות שלי נובעת קודם כל מסיבה עיקרית שאין להעדיף אומן מסוים על אומן אחר, משום שהאומנות אינה ניתנת לתחרות או למדידה. אני פשוט כל כך אוהבת את האיש הזה, אין לי מילים. וכינור דוד מתיימר לעשות זאת לפי קנה מידה מפוקפקים ביותר. מדוע לא לקיים ערב שבו מופיעים אומנים רבים מבלי לדרג אותם דירוגים חסרי כל משמעות? אומנות זו לא ליגת כדורגל שבה אפשר להעריך קבוצה לפי מספר הנקודות את השערים שכבשה.
זה נורא מוזר אבל שארי קיינשטיין אמר את זה, מכיוון שהוא התמודד בפסטיבל הזמר וזכה עם פראג, והתמודד בעוד שורה של אירועים אז. אולי הוא חזר בתשובה במובן הזה.
אז הנה בדיוק אתה אומר, כי מדוע החליט אריק איינשטיין לוותר על הפרס, המוסיף יוקרה לאומן הזוכה בו, מה עוד שהוא השתתף כבר בשלושה טקסים דומים, בהם זכה בכינור דוד, פעמיים כחבר שלישיית גשר הירקון, ופעם אחת בזכות עצמו, וככה הנה התשובה אולי לשאלתך, נראה שבאריק חלו תמורות יסודיות בשנה האחרונה, בגיל 31, דווקא כשהגיע לשיא הקריירה שלו כזמר, והוא ללא ספק הזמר הישראלי הטוב והרציני ביותר, החליט אריק לקחת את העניינים ביתר רצינות, להוציא מאומנותו כל שמץ של מסחריות. מסיבה זו סירב להשתתף השנה גם בפסטיבל הזמר הישראלי, למרות שבשנים קודמות נטל בו חלק ואף זכה בפרסים, וזו הייתה הסיבה שהביאה אותו לסירוב להשתתף בטקס חלוקת קינו דוד. והנה, באותה רשימה התבטא מבקר הקולנוע שלמה שמוגר בזלזול כלפי הסרט שבלול, שהוא מעין ביוגרפיה של אריק איינשטיין, ואריק הוא רגיש מאוד למה שכתוב עליו בעיתונים, וככה...
יש פה קטע הזוי שאני מוצא בלהיתון דווקא, מסתבר שיש צילומים מלהיתון ברשת, באתר שנקרא להיתון.com, וזה קורה ב-1970, שלמה ארצי עם אשתו הטריה בסמלת קלה, שר בהיכל התרבות את פתאום עכשיו פתאום היום, בטקס חלוקת כינור דוד, והוא אומר, כל מיני אנשים לחצו עליי לבוא ולקבל את הפרס. אז לחצו עליו לבוא ולקבל את הפרס.
כן.
אני אגיד לך, אני לא מרגיש שאת ואני נמצאים בתחום שלנו כדי לקבל פרסים. מדי פעם יש איזה שהם פרסים גם בתחום שלנו. אני לא יודע, אותי זה לא מושך במיוחד, אבל בטח שלא הייתי מחרים אם מישהו היה בוחר בי למשהו. זה נשמע לי, את יודעת.
כן.
כאילו, אבל כנראה... כן.
כן. לא, נכון, אפרופו לעיתון.com, אז פתאום אני רואה פה את כותרות האתמול, שזה מצחיק, משבר בלהקת הנחל, יאיר רוזנבלום פרש, 1971.
זו חתיכת דרמה.
כן, כן, אז זה ממש מצחיק. אני לא יודעת מי זה, מי אחראי אני רואה מירה מורג תקשורת לעיתון.com, אז זה ממש, לא ידעתי שקיים אתר כזה, רק עכשיו שאמרת, עשיתי ככה גוגל מהיר, וזה נראה לי משהו שאני הולכת לצלול אליו,
השאלה אם יש לאן לצלול, כי אני לא כל כך רואה לאן יש כאן לינקים להמשיך, אבל ננסה, וכמובן נפרגן ונביא קטעים, ככל שיהיו.
יש לי איזה הפתעה בשבילך להמשך, אבל אולי תספר לי, יש לך פה איזה כמה דברים מעניינים.
אז בואי נחבר בין יונתן לנורית גפן, נחזור לפרשה הזאת, ונספר שיונתן גפן מופיע בסרט שיצא ממש השנה, 2021, סרט שנקרא המלחמה האחרונה של רפי נלסון. זו המלחמה על כפר הנופש שלו, או הכפר, זה לא בדיוק הכפר נופש, אלא הכפר, כפר המין החופשי, השתייה, הפורענות,
כן,
וכולי, בטאבה. ממש מטרים מהגבול באילת, וכמובן שלידו בא אחר כך פפושדו ובנה את מלון אבי הסונסטה, שהיום נקרא...
נכון.
פעם הוא נקרא הילטון, ואז היה את הפיצוץ, והיום הוא נקרא פשוט טאבה, נלסון, כאילו, המצרים שם עדיין משתמשים בשם של נלסון, כי זה היה כל כך בינלאומי.
הכפר של רפי, בטאבה עדיין, אני בפעם האחרונה שהייתי בסיני, עדיין ראיתי רפי נלסון שם.
משתמשים בשם הזה, כי זה כנראה שם שמושך את ה... ונשאר ונטמע שם. אז יונתן גפן מספר בסרט שהוא ישב עם חברה שלו, שהייתה מאוד יפה, לא אמר מי, ואני גם לא יודע מי זאת. אני חושב שזה לא הייתה נורית, כי הוא לא אמר ישבתי עם אשתי לימים או זה. ישבתי עם חברה שלי בכפר, ופתאום בא רומן פולנסקי, והתחיל לגעת בה. לגעת בה, למשש אותה, ואז בא רפי נלסון ונתן לו סתירה והעיף אותו משם.
וואו,
אז הנה,
אוקיי.
אני סוגר לך, הנה אני סוגר לך מעגל עם הסיפור שלך. אבל הסיפור של רפי נלסון, קודם כל, אני מדי פעם עובר על ה-VOD של הוט, זה מה שיש לי בבית, אני משלם תבינות קילין, כן, אף אחד לא מממן לי את זה, ואני בערוץ 8, כאן אני כן אפרגן לאנשים שאני מאוד אוהב, חיים סלוצקי ודרי שי, שמפיקים להם את ערוץ 8, כבר כמה שנים. כן. אז אני מדי פעם בודק אם יש איזה בונבוניירה, כי הרבה מאוד סרטים דוקומנטריים הם בונבוניירות. וראיתי את הסרט הזה, המון קטעי ארכיון, המון סיפורים על תקופה שבמרביתה לא חיינו, כלומר, את ב-77, אני ב-81, אבל היה לפני זה עוד, ב-69-70, החל הכפר שלו לפעול.
כן.
והחוויות שם, ומי לא היה, זה היה כפר בוהמי, זה הקחי את כסית לשם בבגדי ים. זה היה מטורף, כולם היו, גם מהארץ וגם מהעולם, וכל הדמויות מלהיתון שאת יכולה לעלות, מלהיתון ומהעולם הזה, כולל אורי אבנרי. אורי אבנרי היה שם הראשי, אחד הבליינים הראשיים, וכולם היו שם, בכפר הזה. מה היו עושים שם? היו שוטים, היה מקום שגם מתועד בקץ וקרס, או גדי יגיל וניצה שאול, הולכים למעין ביקטת הפרורבו, כן? כזה? אנשים שלו שוכבים שם, בבקתה מעל הכפר. אז כן, והמון אלכוהול, בעיקר בירה, אבל לא רק. וזה היה רפי נלסון.
סמים, אני בטוחה שבעיקר סמים, לדעתי.
רפי נלסון שהיה פצוע מלחמה, ולא הייתה לו עין, כאילו, אז אתה יודע, הוא הסתובב עם... עם כזה, עם משקפי שמש. בהתחלה הוא היה עם רטייה כמו משה דיין, ואז הוא החליף את זה למשקפי השמש, כדי שלא יראו את זה. אבל מה הסיפור? כן. מה הסיפור מעבר לחוויה הבונבוניירית שבלצפות בזה, בכיתה הארכיון הנפלאים? הסיפור הוא, ולכן, למה אני אף פעם לא לוקח צד במאבקים הפוליטיים? מה זאת אומרת? בקלפן לוקח צד, אבל מול מיקרופון כלשהו. מכיוון שאף צעד לא נקי. והנה סיפור שאינני מבין מדוע אחינו בימין אינם משתמשים בו, ויכולים להשתמש בו בקלות אם תבוא עליהם ועלינו איזושהי סוגיית פינוי שטחים, מה שלא נראה לי. תראי,
כן.
תליה, מה קרה שם בכפר הנופש? ברגע שהחל המסע ומתן עם מצרים על חוזה שלום, החלו כבר להבין שסיני כולה עומדת על הפרק. ואז, פנה רפי נלסון לכמה קציני צבא שהיו אז בסביבה, כך לפי הסרט. אחד מהם הוא בכלל לא קצין צבא, הוא היה ראש מנהל מקרקעי ישראל, זה הבעל של שולה אלוני. כן? גם היא הייתה שם. שולה אלוני, היא הייתה, כן? כל גדולי מרץ היו אז שם. מרץ לימים, כן? ועוד קצין צבא אחד שהיה חייל המקום, ועוד איזה פקיד, אני כבר לא זוכר לגמרי את השמות, והתוכנית שלנו לא תחקיר עיתונאי, מי שרוצה יראה את הסרט ויבין בדיוק, אבל אני מספר את רוח הדברים. שורה של אנשים פנו במסגרת הפנייה של נלסון ופפושדו שבנז את המלון לבגין. בגין כתב להם, בכל הסכם שלום, טאבה תישאר בשטח ישראל, טאבה היא שטח ישראלי. כך אמר בגין. עכשיו, אני רוצה לספר לך משהו. טאבה, חוץ מבאיזושהי מפה אחת קטנה, לא ברורה, שאף אחד בעולם לא מסכים לה, מעולם לא הייתה בשטח ישראל. ובאו שם האנשים האלה, אנשי הבוהמה, אנשי השמאל, ולראשונה ראינו אותם נאבקים על הדבר הזה. למה? כי זה היה מקום המפלט שלהם. לא עניין אותם סיני. הם אמרו, מצילנו שתמות ירושלים, אני חשובה לי טאבה יותר מירושלים. הרבה מאוד אנשים שם. והם בחו על זה. ואז בסוף כן. הרבה מאוד התעשתו, ונלסון נשאר לבד במערכה. כי בסוף כולם הבינו כן. שאם יש הסכם שלום עם מצרים, זה שווה הרבה יותר מהכל. אבל היה שם הון שלטון. זה היה הסיפור. אף אחד לא שם לב לזה. למה הון שלטון? הרי אנחנו לא יודעים על שחיתות, ואני לא מוציא כאן דיבה של אף אחד. אני אומר שהתערבבו שם כל השרים, כל אנשי הצבא, כל הבוהמה, והבטיחו לרפי נלסון שנים, כולל מכתב בחתימת בגין, שטאבה תישאר בשטח ישראל. ואכן נלחמו על זה. נלחמו על זה עד ההפסד של ישראל בבוררות. אי שם בסוף שנות ה-80, טאבה הוחזרה למצרים, וכל כך עשו מזה עניין פה בארץ מהטאבה הזה, עד שמוברק בעצמו הגיע לקבל את העיירה הקטנה והפיצית הזאת, הקילומטר המרובע הזה לידיו. עכשיו, מה אני רוצה לומר בעצם בכל הסיפור הזה? א', שתבינו את גודל האבסורד, כן? עד כמה דברים כאן הם מוזרים בארץ. והדבר הנוסף זה ש... הכל מפוזיציה. זה אומרים בדרך כלל אנשים שאנחנו פחות מחבבים, נכון? אבל בסוף הכל מפוזיציה. הנה תראי, שטח אדמה, קילומטר אדמה, שסיכל במשך שנים, שיתק את הסכם השלום בין ישראל למצרים, ואנחנו רואים כמה הסכם השלום הזה הוא חשוב, לאו דווקא במובן שכל כך חלב ודבש לנו ולמצרים ביחסים, זה לא ירח דבש, אבל ביטחונית כן. ומודיעינית ומעמדה של ישראל באזורים האלה. והם פשוט... בדבר הזה, בצורך האובססיבי של כפר נופש, עם הנופים האלה, עם השתייה, עם הסקס, עם כל מה שהלך שם, השמאל, אנשי השמאל נלחמו על זה. וזה פשוט מראה לי כמה כיף לי שאין לי אובססיות, יש לי אובססיות בחיי, את מכירה את חלקן, אבל כן. הם לא לאדמות, והם לא לדברים מהסוג, לדברים שנשמעים לי הזויים. את מבינה?
כן.
וזה היסטרי לחשוב שהצד הנאור והליברלי היה פעם כמו אחרוני נערי הגבעות. זהו. I rest my case.
מסכימה איתך לגמרי. מסכימה איתך לגמרי. אנחנו יודעים איך זה נגמר בסוף.
אגב, אם את רוצה, עד שנחזור לסיפורים שאת הכנת, יש גיליון, את גיליון מותו של רפי נלסון, וזה נקרא רפי נלסון מותה של אגדה. הוא פורסם 4 ימים אחרי מותו, הוא נפטר ב-6 בפברואר 88, בעצם אחרי שהאירוע נגזר והגורל והבוררות הבינלאומית קבעה שטאבה הולכת, אז גם רפי נלסון הלך, זה שבר אותו, וב-10 בפברואר, 4 ימים אחר כך, ב-88, רפי נלסון מותה של אגדה, גיליון מיוחד בעולם הזה, והנה, קשה לתאר את אילת בלי רפי נלסון. אגב, עוד משהו, בשידורים שקימו, ויש שם תוכנית של מאיר שלב, אז בערוץ הראשון, אומר, אנחנו היום באילת. הם לא באילת, הם היו בטאבה. הם היו במצרים. למה לא לומר שהם בטאבה? אבל ככה דיברו, וזה מדהים. זה נפל לי פה הסימון מאוד חשוב, למה? מכיוון שברור שבמאבקים הגדולים על שטחים ארץ ישראל, אנחנו רואים בעיקר את הימין, והשמאל הוא יותר פרוגרסיבי ומוכן לקבל, ולא אחת לפעמים...
לכאורה, לכאורה, על פניו.
זהו, אז בקטעים האלה אני דווקא נוטה יותר לא לוותר על חלקי ארץ ככה סתם, אבל אני אומר, זה היה לי וואו. בקיצור, מה שנכתב כאן בעולם הזה. קשה לתאר את אילת בלי רפי נלסון, ישראל כולה וטאבה בפרט לא יהיו בלעדיו, כפי שהיו בחייו. הניסיון הישראלי לספח את טאבה הושפע במידה רבה על ידי מצאותו שם. אך מי היה רפי נלסון האמיתי? האדם שמאחורי מעטה השמחה, העיתונאי, הרפתקן, מר טאבה. העולם הזה בחר לפרסם מחדש קטעים מסיפורו של נלסון על שהותו בשבי המצרי לפני 30 שנה, והחוויה הנוראה שחווה בשעות האחרונות לפני השחרור. לא זו בלבד, הוא... מה זה שבי מצרי? רפי נלסון פנה לעולם הזה, ואמר, אני יכול לעלות על אונייה דנית ולדווח לכם ממצרים. אז המצרים תפסו אותו וקלו אותו. הוא חיפש את זה. הוא לא שבוי מלחמה. בהקשר הזה של השבי. ומי לא היה שם, תליה, את לא מאמינה, פרופסור מיכאל בר זוהר, כדוגמה. אני מביא אותו כדוגמה לפרופסור שהיה שם. אז תחשבי את כל האנשים, כאילו, שהיו, וגידי גוב נראה שם יורד באיזשהו שלב. ועוד ממש כל העולם, וזה מטורף. אז בכלל, בגיליון הזה אנחנו רואים את אורי אבנרי נמצא בטוניס ומדבר עם אנשי אשף. אבל אולי עוד משהו על רפי נלסון, וגם שפטל מוזכר כאן, כי זה היה זה שנותיו עם דמיאן יוק, כן?
זה היה סניף של תל אביב.
העולם הזה. כן, לא אמרתי שפטל היה ברפי נלסון, אני אומר שפטל מוזכר בגיליון הזה, בפרשה אחרת. אז תקשיבי, זה פשוט היה עולם, וזה מדהים שחבורות של אנשים ישבו שם, ומדינת ישראל עמדה לספח שטח שמעולם לא היה חלק מארץ ישראל השלמה אפילו. את מבינה?
כן.
רק בגלל הדבר הזה. אז אולי עוד קטע אחד שאני מוצא כאן עכשיו, ו... את יודעת, מטבע הדברים כשאנחנו מדפדפים, לפעמים זה מבורח. אז הנה, נלסון. ראיתי את נלסון ברגע השבר. זה היה נלסון אחר. זה אתה חזר מן השבי המצרי שבו סבל נוראות. סימני העיקר, הלבוש הססגוני, שמחת החיים השופעת נעלמו. הוא היה קרח, רזה, מבוהל, תשוש לחלוטין. זה לא היה נלסון האגדתי, זה היה רפי אילון, לשעבר רוזנצוויג, צעיר שהייתה לו ילדות קשה, שאיבד עין, אדם למוד סבל. ואז ב-57 בא לו הרעיון להישאר באונייה הדנית ברגיטה טופט, זה אפרופו ברגיטה מזה, כן? אונייה שהייתה סחורה בידי צים, אך הניפה דגל דני, היא הייתה אוניית מבחן, האונייה הראשונה בשירות ישראל שעמדה לעבור את תעלת סואץ. ונלסון היה עובר אולי את הרפתקה הזאת בשלום, אלמלא הוא הקדיש את השאה. בתערובת הרגילה של שוויץ ואומץ לב, הרפתקנות ודבקות במשימה, הוא עלה לסיפון וצילם. ואז המצרים ראו מישהו שמצלם. מזכיר לי סיפור על מישהו שצילם. ושוחרר באמצעות בורא עולם. את ראית את אלה שטענו שבורא עולם שחרר את...
כן.
הזוג המסכן. אבל האמת שרפי נלסון עשה פה דברים במכוון. זה לא הזוג שנוסע על טייל באיסטנבול.
כן.
מה שאני בא לספר זה שבעצם האנשים האלה לא היו, אני מדבר על רפי נלסון וכל האנשים, הם לא היו קדושים וכולי. אבל בסדר, ככה זה היה, אלה הדברים. וברשותך, לפני שנחזור אלייך, באותו גיליון, יש כאן רעיון בלעדי של דפנה ברק עם שמואל רודנסקי. הרעיון ראשון, אחרי שהשחקן המעולל, לקה בהתקף לב, ומה הכותרת שלו? שכחו את הבן אדם. שכחו את הבן אדם. כן, זה היה אז בבי מרטף, צריך לעלות שם 20 מדרגות כל פעם. ואת מבינה, הוא פנסיונר, ושכחו ממנו.
אני זוכרת את הבי מרטף. היה אולם נהדר, אבל קשה.
תשמעי, זה מדהים, כאילו, היו שם מחמאות וביקורות, ואיש מהקרובים לרודנסקי לא הרים קול, לא קם נגד אומס העבודה שלו באחרונה. כן, ואשתו ניורה לקטה בשבץ, והוא טיפל בה במסירות עד שהוא לקה בהתקף לב, ניורה גם הייתה שחקנית. אפשר ללמוד הרבה על משפחת רודנסקי בהדרן לשמואל רודנסקי. שם,
נכון.
שיש ביוטיוב עוד מרשות השידור. ואת יודעת, זה סיפור...
זה מקצוע חסר חמלה.
אפרופו מקצוע חסר חמלה, גם המקצוע שלנו קצת חסר חמלה, ואם לחזור לדברים שדיברנו עליהם קודם, אז ב-The Morning Show באפל TV, סדרה כן. שרצה כבר שתי עונות, ומדברת על תוכנית בוקר בצל... פיתורי המגיש שם על הטרדות מיניות, ואז כבר יוצא לעלילה שלמה, ואומר שם ראש מחלקת הבידור שנהיה ראש מחלקת החדשות. אה? נכון שזה כל כך מתאים? ראש מחלקת הבידור של UBA, כן, זה רשת השידור שם, אז הוא נהיה ראש מחלקת החדשות, ראש מחלקת הבידור, ראש מחלקת החדשות, והוא אומר למנהלה וגם לעובדיו, כאוס הוא הקוקאין החדש. וזה מה שרוצים בחברת החדשות. הרי כל פוש מתחיל בחלום על הבלהות של הקורונה, תסריט הבלהות. עכשיו, אנשים, כמו הסיפור של אורי זוהר, וכאן אני חוזר אלייך, כמו הסיפור של אורי זוהר, ברגע שאתה שוחק את הטריק שלך מול אנשים, אנשים מאבדים את זה. זה טבע האדם, וזה פונקציה טובה בטבע שלנו.
ובתקווה שזה גם הפעם יעבוד. אני לוקחת אותך קצת שנים אחורה לשנת 72, ובאמת במהלך שיטותיי על התחקיר לכתבה שעשיתי, באמת בנושא אחר אפילו לגמרי, גיליתי מסמך מדהים של יפה ירקוני. יפה ירקוני מגלה את סודותיה, איך שומרת אישה בשנות ה-40 על גזרתה וזוהרה. עכשיו, יפה ירקוני חגיגה בשנת 72 את יום הולדת ה-46, יש לומר שאני בת 44, היא נראית פה כמו שכל מי שבאמצע שנות ה-40 נראה פעם קצת כמו בגיל 60, אישה יפה לכל הדעות, וכמובן זה לא רק יפה ירקוני, אלא אני מנסה לזכור כאילו את נגיד ההורים שלי, טוב ההורים שלי תמיד, אתה יודע, זה ההורים שלך, הם תמיד כאילו הם נראים צעירים, אבל נכון. עדיין זה אנשים בני 46 לצורך העניין, או בני 44 פעם בשנות ה-80 נראו לי סקנים ממש, וקשה לי להבין שאנחנו באותו גיל, זה מאוד מצחיק אותי, אבל אז תראה, ביום שלישי שעבר חגיגה יפה ירקוני את יום הולדתה, יפה כתמיד, זוהרת כתמיד, הסתובבה במערה ביפו העתיקה, מועדון הלילה, שהיא אחת מבעליו, וקיבלה בחיוך את מחמאותיהם של עשרות המעריצים, הגברים שבחבורה, מדדו את הגזרה התמירה חסרת הדופי, הנשים חידדו מבט מקנה, אפשר היה למשש את המחשבה הכמוסה, איך היא מצליחה, מה הסוד שהופך אותה יפה יותר משנה לשנה, ובאמת היא סיפרה לכתבת העולם הזה. את הסוד, אז הנה תראה כמה אנקדוטות משעשעות מסוד היופי שיפה ירקוני פה, קוראים לכתבה הזאת גם החיים מתחילים ב-50, היא עוד לא בת 50, אבל זה נחמד לראות את זה לפני 50 שנה, זאת אומרת, אתה יודע, היום תמיד אנחנו אומרים שהעשורים, בגלל התוחלת החיים היותר ארוכה, אז אומרים 50 זה 40 החדש, 40 זה 30 החדש, כאילו, אתה יודע, כל הדברים האלה, אבל מסתבר שגם לפני 50 שנה, כשאנשים לא חיו כל כך הרבה, זה עדיין היה. אז זה נשמע קצת בנאלי איך זו עובדה. אני מאושרת, וזה מה ששומר עליי. נולדתי בבית שהבוהמה שלטה בה בכל פינה. אמי הייתה בעלת בית קפה שפשטה את הרגל בגלל חובות של אמנים שהכילה בחינם. אני למדתי את ערכו של הסדר, את ערכה של השלמות והפדנטיות בכל דבר. אני חיה בסדר ובמשטר, זה עושה אותי מאושרת. היא מדברת על תודה לשייקה בעלה, שהראשון שלימד אותה את ערכו של הארגון והשיטה. אז אתה יודע, דיברנו מקודם בשיחה הפרטית בינינו על שגרה ועל כזה תזונה נכונה ועל אורח חיים בריא, אז הנה, שנינו קמים כל יום 7:30 בדיוק, בימים זוגיים מביאו לי את הקפה למיטה, בבלתי זוגיים, זה תפקידי, קפה שחור וחזק עם סוכרזית. עם הקפה אנחנו קוראים במיטה את עיתון הבוקר, בשמונה קמים, ואז אני אוכלת ארוחת בוקר, צנים עם גבינת קוטג' לבנה, לעתים רחוקות עם עגבנייה, אני מקנחת בכוס נוספת, בכוס קפה נוספת עם סוכרזית, ואז היא בעצם בשמונה וחצי באה עוזרת, היא מתחילה לנקות, ואני מתחילה לחשוב על ארוחת הצהריים, כולם בדיאטה, לכן העסק מסובך. המשפחה אוהבת את התבשילי, והיא מספרת שהיא קווקזית, אז היא ככה מבשלת מאכלים קווקזיים, היא שוטפת כלים לבד, בלי כפפות. בעשר וחצי היא יורדת לסטודיו שלי, זהו עולם גדול שרכשתי במרתף הבית. כאילו, זו חוכמה גדולה, אתה מבין? אני מאחסנת שם את כל גרדרובת ההופעות, מזוודות המסע וצילומי השנה האחרונים. שם אני עושה 15 עד 20 דקות של התאמנות, תרגילים מיוחדים להרזיית שוקאי ומותנאי. אם זה היום המיוחד בשבוע למכתבי מעריצים, אני מתיישבת לשולחן הכתיבה ועונה עליהם. ואז היא אומרת, אינני דוגלת בקוסמטיקאיות, פעם אחת בחיי הייתי אצל קוסמטיקאית, האמת שגם אני פעם אחת בחיי הייתי אצל קוסמטיקאית, זו הייתה הקוסמטיקאית של ז'אז'ה גבור בניו יורק, היא אמרה לי את כל הדברים שתמיד ידעתי לבדי, לרחוץ טוב את הפנים בסבון ומים, ולמרוח שמן כלשהו אחרי זה, אפילו מרגרינה, שלוש פעמים ביום, לא, אתה מבין כאילו, חיים של עשירות, שלוש פעמים ביום באה אליי מסאג'יסטית, הבאתי לעצמי שמן מיוחד למסאג'י מחוץ לארץ, היא עושה שנץ. נשמע
מטורף.
היא עושה שנץ, אחרי שהיא משניצה, אחרי שהיא שונצת, מה שנקרא, בחמש היא קמה, שותה קפה, ולעיתים רחוקות אוכלת ביסקוויט, היא קונה עוגה פעם ביובל, היא מתאפרת רק להופעות, היא בדרך כלל לא מתאפרת להופעות, היא לא זקוקה להרבה שעות שינה, יש לה בערב את כוס הננה המסורתית שלה, היא גם כמובן, אבל אינה לא מכחישה שהיא עברה ניתוח פלסטי לאישור אף לפני שמונה שנים, אבל זה הכל, והיא גם מצטלמת תמיד מאותה זווית, לא בקלות גיליתי את סוד הזווית, ואני, יש לומר, אני גם גיליתי את סוד הזווית, מאז שנכנס העולם, עולם הסלפי לחיינו, אני חייבת לספר ככה משהו בסוגריים, שכשהייתי שחקנית, אתה יודע, יש דברים, אתה צריך לעשות בוק שחקן, ומגיל 18 אני מנסה להצטלם באמת אצל, הצטלמתי אצל גדולי הצלמים בישראל, שילמתי גם הרבה כסף לזה, ולא הוציאו אותי טוב, לא הוציאו אותי טוב, באמת הצטלמתי בגיל 18, היה איזה צלם שצילם אותי, אני לא אגיד את שמו, כי כאילו זה לא נעים, כי משפחתו עדיין עובדת, אבל זה פשוט היה נורא והיום, ובאמת לא הצליחו לצלם אותי, עד שנכנס הסלפי, ופשוט גיליתי מה הזווית שלי, ואיך אני יוצאת הכי טוב בתמונות, בשלום על ישראל, אז הנה, אז היא, ליפה ארקוני זה קרה כשהיא ישבה בניו יורק, אצל צלם סטודיו מהטובים בעולם, והיא הצטלמה בכל הזוויות האפשרויות, זה על ההון, הנה אני מזדהה, אבל הצדיק את ההשקעה, כשיצאתי ממנו עם התמונות, ידעתי בדיוק מאיזה זווית להצטלם להבא תמיד, וזהו, וכשהיא מתאפרת להופעה, אז האיפור שלה נמשך קצת יותר משעה, וזה מצחיק, וזה מצחיק מאוד, מאוד מאוד.
כשאני עושה יום שבו אני עושה, בקופת החולים שלי שיאצו, ואז במקרה הולך להסתפר, ואז יש גם פדיקור במקומות שונים, אז חברים שלי אומרים לי שזה יום קרדשיאן, אז מעכשיו אולי קוראים לזה, או, זה יום יפה ירקוני שלך.
וואו, זה ממש יום, זה ממש יפה ירקוני. כן, לי יש, האמת, שבוע כזה, פתאום אני, זה מצחיק אותי, כי ככה, פתאום קבעתי פילאטיס אחרי הרבה זמן, ואמרתי, טוב, אני אלך לעשות לק וכל מיני דברים כאלה, וזה מצחיק, והנה, יש לי שבוע יפה ירקוני, אחרי באמת הזנחה של כמה שבועות עמוסים בעבודה. תראה, יפה ירקוני, אתה יודע, מה שנקרא במונחים, בשפה שלנו, שפת ירדנה ואופרה, אז יש לי לומר שאני הייתי טים שושנה דמרי תמיד.
לא, אני הייתי יפה.
ושושנה.
אני הייתי טים יפה.
אז אני הייתי טים שושנה דמרי, אני תמיד אהבתי את שושנה, אני כתבתי גם, כתבתי על שושנה באחד הפרקים בספר שלי, וזה אגב סיפור אמיתי, ש... עבדתי בקפה ברחוב דיזנגוף שכבר לא קיים, קפה מפורסם, הוא היה לא רחוק מקפה רובל, והיא הייתה גרה שם באזור, והיא ישבה שם, באמת הסיפור הזה שכתוב בספר זה באמת הסיפור שקרה, ויום אחד הבעלים של הקפה רצה נורא לפנק אותה, וזה שלח אותי לקנות לה עוגה, כי היא אמרה שהיא אוהבת איזה עוגת גבינה, ואז הוא שלח אותי באמת לרחוב נתן החכם, לאיזה, יש שם שהוא סוג של קונדטוריה, קניתי עוגה לשושנה דמרי, העלתה לי במונחים של נגיד לפני 20 שנה, 52 שקלים, הוא לא החזיר לי את הכסף מעולם, כי אני צריכה לשלם לו את זה במזומן, כן.
52 שקלים אבל... זה בערך 70 שקל של היום, זאת אומרת, זה הרבה כסף.
כן, זה הרבה כסף, אבל אני שירתתי את שושנה, הייתה יותר כוחה קבועה בקפה, ואתה יודע, זה היה קפה קטן כזה שהיו יושבים, אילן דר היה יושב שם, היו יושבים, היו אנשים שאז הופיעו בתיאטרון הקאמרי וכן, והיא הייתה פשוט כל כך מקסימה, שאני תמיד, אז תמיד תפסתי את הטים שלה, הייתה פשוט כל כך מקסימה אליי, מתוקה להעלה, זוכחתי איתה כמה פעמים, וכן, טים
שושן. תראי, לסיום, הפרק הזה אני רק אגיד, שיש גם סיפורים אחרים, אבל הם באמת יהיו חילול קודש. ולכן, א', אין לי ערבות לכך שהם נכונים, ב', אולי אם נמצא אותם כתובים באיזשהו מסמך, כמו אחד העיתונים שהזכרנו, אז נביא, אבל זה באמת, יש דברים שאני לא מעז לעשות. בפרטי אני אספר.
לא, ברור. אוקיי, אני אשמח לשמוע, ואנחנו תמיד ניתן רפרנס.
תליה, זה היה נהדר, באמת.
היה כיף מאוד.
אז להתראות.
ביי ביי.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.